ובכן, אנחנו כאן מדברים על היחס בין האידיאל לבין המציאות. האידיאל הוא שלמשל אדם רוצה להקים ארגון צדקה גדול, רוצה לפתור את בעיית האנשים הרעבים למשל, אז הוא עושה להם סעודות בחינם, ועכשיו צריך לארגן את הרישום של העמותה, לנקות את פינת התה ולטפל בריב בין המזכירה לבין המנקה, והכל וגם להסתדר עם התלונה של השכן שהמקום הזה עושה לו רעש, ומי יתיר לכם את תוספת הבנייה הזאת. ואז כל האידאלים הגדולים הופכים להיות משהו מעצבן, מקומי ודל. אז מה עושים במצבים כאלה? זה פשוט ההפרש שיש בין האידאל העליון לבין המציאות העגומה. מה שעושים, שכשאתם אדם נמצא בתוך העשייה העגומה הקטנה, הוא צריך לזכור את האידאל הגדול שמאיר את דרכו. מה קרה? אדם להבל דמה. אוכתה זו נאי בין לך, עולם שקולים בו. טוב, חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. דבר פשוט, כן? כלומר, מה ממלא אותנו? אנחנו חיים עם ציורים רוחניים. יש ציורים גשמי, אבל לא אלה שמעניינים אותנו כעת. עמוד סמך. כן. אנחנו נמצאים עם ציורים רוחניים, ומאיפה הציורים האלה באים? מהשאיפה של נשמת האומה, דהיינו. לכלל ישראל, מה שאנחנו מכנים נשמת האומה, יש שאיפה. שאיפות. השאיפות האלה הן לארוכות טווח. הן מגיעות עד ימות המשיח, תחיית המתים, העלאת העולמות, עילוי האלוהות אפילו, מבחינה מסוימת אפשר להגיד את זה. כן? כלומר, בקיצור, אנחנו רואים קווים ארוכי טווח מאוד. ומי נושא את הקווים האלה, כלומר, למי יש אותן השאיפות? בכלל ישראל. אז כך שאני, בתור בן לאומה הישראלית, אני חי עם ציורים רוחניים בתוכי, שמקורם בשאיפה של נשמת האומה. אני מצייר לעצמי, למשל, את ימות המשיח. אני מצייר לעצמי את את השלום העולמי. אני מצייר לעצמי את תחיית המתים וכו' וכו'. כן, ככה כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם, כל מקום שאנחנו פוגשים דברים כאלה, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. כלומר, יש הרבה מקומות שבהם אנחנו מזהים את הציורים האלה. הציורים האלה נמצאים בכל מיני דברים, במצוות בין היתר. כן? המצוות, אנחנו יודעים שהמצוות הם חלק מן התהליך שמביא אל תיקון עולם. אנחנו קשורים לזה גם בארץ ישראל. אנחנו יודעים, גם כשארץ ישראל חרבה, שהיא נושאת בקרבה את המפתח לתיקון העולם כולו. אז זה מה שאומר כאן. כל מקום שנצוצות אור הללו גנוזים שם, הננו מקושרים אליו בקשר של נשמה, של חיים, של כל הווייתנו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מידת ארץ, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, המצוות. כן, למשל, יש באורות התשובה דיון על זה, מדוע הדור הגיע לחוצפה דעקבות משיחה. כן, אורות התשובה דלת יוד. כן, זוכרים, נכון? באורות התשובה דלת יוד, כיוון שכולכם זוכרים, אם היה רק אתם לא הייתי מזכיר, אבל יכול להיות שיש מישהו אחד באינטרנט שלא זוכר, אז אני אזכיר. זה רק בשבילו, כן? אז תזכו לי, כן? באורות התשובה דלת יוד, הוא דן בשאלה מדוע הדור הגיע לחוצפה דעקבות משיחה. מה התרגום המודרני? מה זה חוצפה דעקבות משיחה? החילונות. כן? כלומר, כל מקום שבו הרב קוק אומר חוצפה דעקבות משיחה, והוא מתכוון לחילונות. כן? כמעט בכל מקום, זאת המשמעות של המילה הזאת. עכשיו, לכאורה, לפני 200 שנה, היית אומר ליהודי, תניח תפילין. אז או שהוא היה מניח, או שהוא היה שואל אותך למה, והיית עונה לו, כי ככה תזכה לך, יהיה עולם הבא. ואז הוא היה מניח, נכון? כלומר, הדרישות של ההסברה של המעשים היו דרישות קטנות. לכן גם ההסברים היו הסברים מצומצמים. אתה תזכה לך, יהיה עולם הבא, זה לך יעשה טוב, מה אתה רוצה? או בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. יותר מאוחר, בימינו, יש תביעה שהפרטים יהיו מקושרים עם הכלל. כלומר, אני לא מוכן להניח תפילין אם לא תסביר לי, תשכנע אותי, שזה פותר את בעיית הרעב בסומליה. כי אני מרגיש קשר עם הכלל הגדול של האנושות, ואני לא מבין מה הדבר הזה יעשה. אני אגיד לך יותר מזה. בגלל שאנשים מניחים תפילין, אז לא פותרים את בעיית הרעב. כי הם עסוקים עכשיו בכל מיני מעשים פולחניים, אמונות תפלות, במקום לטפל בבעיות הממשיות. ולכן אנשים לא רוצים לקיים מצוות. זה קשור, הרב אומר במאמר הדור שהבעיה היא הסברתית, בשכל. מה שהרב מסביר באורות התשובה, שמה שהשכל דורש זה הכלל. כלומר, שהמעשה הפרטי יהיה מקושר עם הכלל. אולי נקרא לכם את זה בשפה של הרב, כי הוא אומר את זה כל כך יפה, הוא אומר את זה יותר טוב ממני. גם כלל ישראל, כלל העולם, כן, הכל. כלל האנוש, כלל ההוויה. מתוך מה אני מסיק את זה? הרב קוק מתוך מה הוא מסיק את זה? מהמציאות. הוא רואה את זה. הוא שומע אנשים. מה זאת אומרת למה? למה אנשים כאלה? בוודאי, הרי זה מה שאתה שומע בכל מקום.
אבל לא אמירות כאלה הם יותר, אם זה באמת הסיבה או שזה התירוץ?
אז השאלה אם זה תירוץ או זה סיבה. אז הדתיים רגילים להגיד שזה תירוץ, והרב קוק אומר שזאת הסיבה. בסדר? בואו נקרא. החוצפה דעי כבד המשיכה באה מפני שהעולם מוכשר כבר. כלומר, העולם, הכוונה האנשים. כן, כמו שזה ביידיש, אוילם. אוילם, זה כוונה האנשים. החוץ עד איקוידד המשיך הבא, מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. כתוב או לא כתוב? אתה יכול לבדוק. כן, בדקת? טוב, אתה מאמין לי, תודה. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ברור? עכשיו, אז מה צריך לעשות? צריך להסביר את הקשר. באמת, האמת היא, מה שהרב כאן טוען באורות, זה שהנחת התפילין היא פותרת את בעיית הרב בסומליה. אבל זה לא מספיק לומר את זה, להאמין בזה. צריך לראות איך זה. כן, בבקשה.
לא, זה לא הולך אחורה, אנחנו אמורים להתקדם עם השנים. מה אם נעשה ונשמע? מה אם תמיד תהיה עם השם
הלוקח?
זה כאילו...
נעשה ונשמע, אתה צודק, נו. ואני רוצה שתסביר לי, איך נעשה ונשמע פותר את בעיית הרב בסומליה? אם לא תסביר לי, אני לא אגיד נעשה ונשמע. בסדר? עכשיו זה מה שאומר.
ממה זה נובע האוטומיזציה?
זה בא מגדלות, כי הדור הוכשר. עכשיו אני קורא לה, תנו לי להמשיך. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה, כלומר היה לומד אמונה, במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים. כלומר, אם באמת האנשים היו לומדים תורה בעומק ומבינים את הקשר, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיע ויוצא די לפועל, אז אנשים היו מזדהים. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, התרשלות של מי? של הרבנים. שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, וכאן הרב רומז, כי הרבנים לא רצו כל כך לעסוק בקדושה ובמה עוד הוא אומר שמה? ברוממות וקדושה עצמית, לא רצו. זה דרש מהם יותר מדי מאמצים על הנפש שלהם, אז הם העדיפו להתמקד בהלכות, בפלפולים, דברים כאלה. מה?
אור תורה פנימית.
כן, אור תורה פנימית, זאת אומרת, זה גם סתרי תורה, וזה גם כל התורה כל אותו ממד של התורה שמסביר לך את הקשר בין הפרט לכלל. אמונה, מחשבה, כן? אז מתוך כך באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל. כלומר, בעולם יש דרישה כזאת להבין את הקשר בין הפרט לכלל. בזמן כזה שהזמן, שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו, איפה? בישיבות. עדיין לא בא. ומזה באה ההריסה הנורא. ברור? כלומר, לפי הרב זה לא תירוץ, זה האמת. ואז מה צריך לעשות? אז מה צריך לעשות?
ללמוד איך זה באמת פה.
אז ללמוד, נכון, ללמוד לעומק. ואנו מוכרחים, וצריך להיות בשביל זה לפתוח תוכנית אמונה במכון מיר. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח. איפה? בכישרון הרוחני. עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות, על פי הרגשות הנפשות השכיחות, כמו שאפילו אדם בינוני יוכל להבין את זה. ואז ישוב כוח החיים הרוחני במעשה עובדיה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פיריה. עכשיו, זה הרקע למה שאנחנו קוראים כאן בפרק ו' באורות התחייה. שבפרק ו' באורות התחייה הרב מסביר שהמעשים או הארץ, או ארץ ישראל או המצוות, הם גונזים בתוכם את הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. ברור? כלומר, אני מניח עכשיו תפילין, אני שותף למהפכה הקוסמית, העולמית, שתהפוך את כל העולם כולו למקום גילוי האור האלוהי. עולם יותר טוב וכל. כן. אתה רוצה להבין איך התפילין פותרים בעת הרב, נכון?
לא, אני רוצה להבין אם אפשר לך להבין את זה. זה משהו שלימוד באמת, כאילו, מחשבת, מספר, לקרוא...
אני אסביר לך איך אפשר להבין את זה. אתה רוצה? אני אתן לך דוגמה, אז אולי זה יפתח לך פתח. אני מניח תפילין, למה? למה התורה אמרה להניח תפילין? זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, יפה מאוד. מה זה יציאת מצרים? תסביר לי. זה כן, זה שחרור, זה שחרור, נכון? השחרור זה החירות, נכון? החירות. מה? לא, זה לא תאמין, זה בדיוק מה שאני אומר. זה משהו רציונלי לחלוטין מה שאני אומר. בלי הנחת תפילין יהיו רעבים בסומליה, וזה לחלוטין רציונלי. רק צריך להבין למה. ולכן אני התחלתי. אני טוען שאני כן הבנתי את השאלה שלך, ואני טוען שאולי לא הבנת את השאלה שלי, את התשובה שלי. לא, כי אני באמצע התשובה. בסדר? העניין הוא כזה.
כמה
הבחירות? התפילין, אם כן, מנציחות את זכר העובדה שהחירות אפשרית. כלומר, אלמלא יציאת מצרים, כל הדיבורים על חירות הם תיאורטיים. אולי זה אמת, אולי זה לא אמת. אולי האדם באמת חופשי, אולי האדם לא חופשי. יציאת מצרים הראתה פעם אחת בהיסטוריה שהדיבורים על חירות הם לא צחוק. אפשר להשתחרר מחוקות הטבע, אפשר להשתחרר מהשעבוד הפוליטי-כלכלי, אפשר להשתחרר מהיצר הרע. הם שלושת הדברים האלה התבררו אז באופן עובדתי. אם אני אשכח את זה, אין תקווה שהחירות תנצח בעולם, העבדות תנצח. ולכן זה חשוב מאוד שיהיו אנשים שיניחו תפילין. כי אם לא יניחו תפילין, אז לא יהיה לנו הכוח הנפשי שיאפשר לנו לפתור באמת את בעיית הרעב. כי עכשיו בואו נשאל למה יש רעב בסומליה. כן?
אז אני כנראה לא מבין, פשוט פעם. אז אוקיי, תעשה בחדשות של שש
קודם. תגיד, זכר ליציאת מצרים, ספר מה מצרים, למה התפילין? אז אתה שואל שאלה אחרת. נגיד שאתה קיבלת את זה שזכר ליציאת מצרים, זה מאוד חשוב כדי לפתור בעיית הרעב בסומליה, למה זה לא מספיק שזה ייעשה על ידי אמירה בחדשות? למה צריך דווקא הנחת תפילין? כן, למה צריך דווקא משהו ש... שאני כושר, וזה בדיוק בצורה הזאת, ואני צריך לבדוק אצל הסופר שהכל בסדר, נכון? אז כבר נכנסים לפרטים של הדבר הזה, כן? מהו אופייה של אותה חירות? ומדוע החירות הזאת תובעת ממני גם מעשים? מדוע אני צריך רצועה מסביב ליד? כן? אז זה קשור, כן? מה שאני מעדיף,
שנראה לי, כן, שבסופו הדבר זה כן מגיע איזשהו מצב של אמונה, כן? הרעיון זה שאיזשהו מעשה גונס בתוכו, מעבר לסמליות שלו, מעבר לסמליות.
זה לא סמליות. זה לא סמליות. כשאני מניח תפילין, אני יוצא ממצרים.
זה כבר אימן, שזה אמונה.
לא, זה לא אמונה, זאת מציאות. אני זוכר, כשאתה אומר אמונה, אתה מדבר על משהו שהוא על גבול האבסורד. זאת אומרת, אין לי הסבר לזה, אבל אני אומר לך שזה ככה, תקבל את זה. כן? זה מה שאתה מכנה אמונה. זה לא מה שאני מדבר עליו. לשיטתנו, אתה מסביר את זה בנדה שזה לא
ככה.
מה? איך אני מסביר לו שזה כך?
שזה לא
כך. אדם שיראה אותי מניח תפילין, ישאל את עצמו למה. והתשובה שלו תהיה, זה אחרי יציאת מצרים. יציאת מצרים היא עובדה היסטורית. היא לא המצאה, היא לא איזה מיתוס. היא עובדה היסטורית, שהוכיחה באופן ודאי שהחירות אפשרית. אם כן, אפשר לפתור את בעיית הרעב בסומליה. זאת אומרת, אפילו מרק מי שרואה אותי, בלי עוד להבין למה זה דווקא צריך להיות רצועת אור, בקופסה כזאת. בסדר? זה כבר ההתחלה נפלא. עכשיו, במידה, ועכשיו אנחנו צריכים להבין למה יש רב בסומליה. הרב בסומליה בא מפני שאין חירות. זה הסיבה האמיתית. אין חירות מן האינטרסים, אין חירות מן השעבוד ליצר הרע, לרצון האימפריאליסטי, וכל מיני דברים כאלה. כי אם אני אשלח עכשיו חבילות מזון לסומליה, זה יהיה מצוין. רק שזה יגרום שיהיה עוד רעב. אתה מבין אותי, כן? לכן, הנחת תפילין, אני מניח תפילין, בגלל שבמידה ומה שחשוב לי זה הרעב בסומליה, יכול להיות שדברים אחרים חשובים לי. כן, הבאתי את זה כדוגמה. כן? אה,
זה בסדר. אני חושב להסביר את הסגולה של תפילין, בכל מצווה מעשית.
כן, אפשר, אפשר. זה מה שנקרא תורת טעמי המצוות.
כן, אבל בצורה שהיא... תהיה רציונלית לחלוטין, שלא בא מרקע של אמונה,
יגיד,
טוב, זה דווקא...
עכשיו, הביטוי רציונלי הוא לא לגמרי ברור לי, אני חושב את האמת. אני בדרך כלל שונא להשתמש בביטוי הזה מסיבה פשוטה. המילה רציונלי ואי-רציונלי, המילים רציונלי ואי-רציונלי, הם בדרך כלל באים לפתור את האנשים ממחשבה. כלומר, כדי לא לחשוב, אז אומרים, זה רציונלי, זה לא רציונלי. השאלה אם הדבר מתקבל על הדעת או לא, זה משהו אחר לגמרי. בואו. אני יכול להגיד שיש דבר שסותר את השכל, זה משהו אחר. אבל רציונלי ולא רציונלי זה הרבה יותר משהו סובייקטיבי מאוד. אבל אני יכול בהחלט, אני טוען יותר מזה. מה שאתה אומר, יש פה רקע מאחורי הדברים האלה. אני זוכר לפני כמה שנים, מישהו במכון מיר אמרו לי, בוא תדבר איתו. הביאו איזה בחור חילוני בליל ראש השנה, אמרו, הרב, אתה חייב לדבר איתו. אמרתי, אני לא, אין לי זמן. תמיד אני אומר את זה. אמרו, אבל זה חשוב, זה חשוב. טוב, לחצו, מה אני אעשה? הסכמתי. אחרי 5 דקות הסברתי לו למה באמת לא הייתי צריך לדבר איתו, אבל לא משנה. מה הייתה הטענה שלו? הוא אמר, נכון שבגלל שאתה אדם דתי, יש מחשבות שאתה לא תחשוב, שאלות שאתה לא תשאל.
Okay.
עכשיו, התשובה היא שלא. כי דתי זה לא מחלה גנטית. יש אנשים, אתה יודע, יש להם אינסולין, שיש להם סכרת, סליחה, אז הם זקוקים לאינסולין. יש אנשים שהמחלה שלהם זה שהם דתיים, אז הם זקוקים למצוות.
אני לא חושב ללכת לבאר, להביא מים מהבאר. מדוע? כי נולדתי באיזושהי אטמוספירה, כשאני פותח את הבאר, אז יש מים. כשאני נולד כדתי, או כיהודי שומר תורה ומצוות, כי ככה חינכו אותי, יש הרבה דברים שאני בכלל לא שואל אותם. וזה בדיוק נקודה.
אם יש שאלות שבגלל שאתה גדלת בחברה דתית אתה לא שואל, אז אני כמעט מצטער שאתה דתי. אתה מבין מה שאני אומר? כי אז ויתרת על חלק מאנושיותך.
הרב עכשיו חושב איך ללכת לזרוע גרמה בסומליה כדי שהוא יקבל מיטה. הוא רגיל שהולך למכולת ויש...
זה לא שאני שואל את עצמי את כל השאלות, כי השאלות שאני לא שואל. אבל יש שאלות, אבל אין שום שאלה שאני לא אהיה מסוגל לשאול. זה הכוונה. מה שאין כן, מה שאותי... אז אנחנו אם כן נעבור אותו גל. מה שהתכוון אותו בחור, שמכיוון שאתה דתי, אתה מלכתחילה חוסם את המחשבה שלך. וזה אני מסר, זאת אומרת, עצם האמירות האלה, אמרתי לו, אתה אומר לי את זה כדי שאתה לא תתמודד. ברור? כלומר, כיוון שאתה לא רוצה, כלומר, כיוון שהתכנים שאתה פוגש במכון מיר, למשל, עשויים לאיים עליך, אז מצאת איזושהי חומת הגנה. זאת חשיבה של דתיים. במקום לחשוב, זה חשיבה של בני אדם. לכן אותו דבר, לגבי טעמי המצוות, אם דבר הוא לא משכנע אותך, אתה לא יכול לשכנע בו אחרים. דבר נוסף, אם אתה שואל, הרבה אנשים אומרים, איך תשכנע אדם חילוני בזה וזה? אני תמיד אומר, אם זה משכנע אותך, אין שום סיבה שזה לא ישכנע אותו. אם אתה חושב שאתה לא יכול לשכנע אותו, סימן שגם אתה לא משוכנע. סימן שמשהו אצלך לא מבורר. בסדר? כן. אז זה כבר עניין של לימוד. כלומר, אני צריך ללמוד, מה שאתה אומר כאן זה שאני צריך ללמוד את טעמי מצוות תפילין. ואז אני צריך באמת לברר לעצמי עד כמה הטעמים האלה אני באמת יכול לראות אותם בתפילין, ועד כמה זה משכנע אותי. ואז אני צריך להבין הרבה הרבה רקע. הרבה רקע, כמו כל דבר. זה כמו שאם אני רוצה להבין מדוע אני יודע לאכול גבינה מותכת זה רע, אז אני צריך בשביל זה ללמוד תזונה. צריך לדעת קצת מה זה שומנים, מה זה כולסטרול, נכון?
אמר, יצר, חירות מיצר רע,
אמרתי כן, שלושה סוגי חירות. מהשיעבוד הפוליטי, השיעבוד הטבעי ומהיצר הרע. כן.
השיעבוד
הטבעי? הטבעי, מהטבע, כן. האם יש לי קלטת על, על תפילין? אני חושב שכן. כן, יש, יש. אפשר לברר את זה למטה. אני חושב שיש. כן, תודה רבה.
איך שלא מוצאים את הדברים שיש...
בוא נה, בוא נה, בוא נה. רגע, רגע, רגע. זה כבר. כן.
איך שלא מוצאים את הדברים שיש קשר בין תפילין, הרב בסומליה, זה מזכיר קצת את אורי על אפקט הפרפר.
נכון.
עכשיו, לא פעם ולא פעמיים, נדמה לי, רציתי לשמוע, לא יודע, שרוב שרב, כן. עכשיו, לא קונה את הסיפור הזה, אלה לומדים בישיבה, ובגלל זה הצבא מנצח, או כל מיני דברים מהסוג הזה. וצריך להיות איזשהו קשר קצת יותר ישיר, מאשר איזשהו משהו ערפילאי, בגלל שאתה עושה משהו שכך וכך וכך וכדומה. אדם צריך לעשות משהו.
אתה צודק, אתה צודק. אני לא טוען שבגלל שאני עכשיו מניח תפילין, אז האדם הרעב בסומליה פתאום סבר. אני לא טוען את זה. אני רק טוען שזאת הפעולה הנכונה, אם אני רוצה שלא יהיה רעב בסומליה, וגם בעתיד. ולכן זה לא בגלל אדישות לרעבים בסומליה שאני עכשיו לא שולח חבילה ואני במקום זה מניח תפילין, אלא עד רבה, זה מתוך אכפתיות ומחויבות עמוקה להם.
אבל את זה אי אפשר להסביר.
למה?
זה
למה אי אפשר להסביר את זה? אם אני אומר, אם אני מאבחן שהסיבה שיש רעבים בעולם זה בגלל שאין לבני אדם חירות, או שאנשים לא מאמינים בחירות, או בגלל שהחירות לא גלויה, אז זה דבר רציונלי לחלוטין שאני צריך עכשיו לנקוט בפעילויות שיעידו על כך שהחירות היא אפשרית. ולכן הנחת התפילין היא בהחלט רציונלית לחלוטין בהקשר הזה.
אני אעבור רגע לנושא אחר ואני אחזור לזה. כשרב דיבר על בר נפלה,
כן,
אותן מהפלות למיניהם, אולי הנחת התפילין שלי היום לא מתאימה, כי בכדי שהבעיה של הרעה בסומליה תיפטר, צריכים לעבור עוד איזה 1,000-2,000 שנה של תרבות כזאת או אחרת, ואם אני מניח, זה באמת לא מקדם אותם, אפשר למות שם אנשים ברעב. זאת אומרת,
זה שיש סיוע...
אתה מדבר על משהו שאולי...
לא, סליחה, אתה לא צודק. זה שיש עכשיו סיוע בינלאומי של משלוח מזון לסומליה, זה בגלל שבמשך אלפי שנים מניחו תפילין. זה ההשפעה של התרבות...
אז מה זה הם צריכים לשלוח?
סליחה. זה השפעה של היהדות דרך הנצרות על העולם, על העולם הסבא. ונכון שהם עושים את זה בצורה לא נכונה, אבל בכל זאת יש דברים טובים שנעשים. הדברים הטובים האלה שנעשים הם בגלל שאבותינו כבר לפני 3,000 שנה הניחו תפילין. וזה חינך את העולם ממה שזה חינך.
אתה חושב שמישהו חושב ככה?
אני חושב...
מכל אלה שעושים את
הדברים? אני בטוח שאף אחד לא חושב ככה. אבל כי אף אחד גם כשהוא... כשהוא אוכל גלידה, לא יודע למה באמת הוא אוהב את הטעם הזה. כי הוא לא למד תזונה. אבל המומחה יגיד לו שזה כן. יסביר לו מה המונוסודיום שהוא שם אוכל. אז אני יודע מהו המונוסודיום. בסדר?
אתה אתה טוען שאתה יודע.
אני טוען שאני יודע.
הרבה אנשים יכולים לבוא ולומר, לא קוראים את הסיפור הזה.
כי הם לא למדו. אבל אם אני אשכנע אותם, אני חושב שאני יכול לשכנע אותם. אני צריך להסביר להם מה צריך שיהיה בעולם. וברור להם שכל זמן שמאמינים בשיעבוד לטבע, בכל הרמות שלו, אי אפשר באמת לפתור את בעיית הרעבים. ואז מלא, אם אני אסביר להם שלי יש המפתח לחירות, ואני אסביר להם איך זה קשור לנחת התפילין, אז אני אקבל את זה. השאלה אם אתה מקבל את זה, נראה לי שאתה לא מקבל. זהו, אתה מבין את הבעיה ביני לבינך. כיוון שאני כבר קיבלתי את זה, לי זה נהיה פשוט לחלוטין. אתה עוד לא קיבלת את זה, לכן אתה בצדק לא משתכנע. אבל לומר לך את האמת, לי קשה להבין מדוע לא השתכנעת, אבל אסביר למגבלות שלי. כן.
אולי לנסות באמת גם בצורה פרקטית לשבת ולפתור את הבעיה, אולי לא יודע, להקים שם איזשהו משטר מסוים שכן יעזור יחד עם הפעולה של הנחפים, שזה בעצם השימוש של שתיהם.
אני לא נגד מה שאתה אומר, שצריך גם שמה לשנות את המשטר וכל מיני דברים כאלה, ואולי גם לשלוח מחביות מזון. השאלה היא ככה, אם בתוך בית החולים ראש המחלקה יחשוב שזה מאוד חשוב שהוא ימדוד את הלחץ דם של החולים במקום שהאחים והאחיות יעשו את זה, אז הוא מועל בתפקידו. אז מה תגיד? לא צריך אחיות? לא צריך למדוד לחץ דם? צריך, אבל זה לא התפקיד שלו. כלומר, אם הוא יעזוב את ה... הוא עכשיו, הוא צריכים את הראש שלו לדברים אחרים. אז אני אומר גם כן, עם ישראל, הוא נמצא במרכזייה, במרכז העצבים של הדברים. ולכן הוא לא יכול להרשות לעצמו באותו זמן לטפל במשהו אחר. ואתה מבין לפעמים מהרומנטיקה השמאלנית שמצויה הרבה פעמים בבתים בורגניים, של חבר'ה סביעים שהולכים להילחם עם לוחמי חירות בעולם וכו', זה יותר כדי לפרנס איזשהו צורך שלהם לעצבן את ההורים מאשר אידיאליזם אמיתי. כן? בסדר, כן.
כמו שהרב אומר, בעצם אנחנו בתור עם ישראל, בתור יהודים וספציפית על מיני ישיבה, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, כן, לעזור לעולם, לעזור לעם ישראל הזה, זה כרגע, זה בעצם הדבר הכי טוב.
אני לא אמרתי שזה הדבר הכי טוב, זה אחד הדברים הטובים. כלומר, יש הרבה דברים שצריך לעשות, וזה לאו דווקא רק ללמוד בישיבה או להניח תפילין.
אני מדבר כרגע, נגיד, תלמיד ישיבה
שזה... מה צריך לעשות תלמיד ישיבה? תלמיד ישיבה צריך לעשות את מה שתלמיד ישיבה עושה, כי כל זמן שהוא החליט להיות תלמיד ישיבה. השאלה אם הוא צריך להיות בישיבה או לא, זה הוא צריך בשביל זה להתייעץ עם הרב שלו. זה כל אחד ואחד, יש לו המסלול שלו בחיים, מתי הוא עושה מה. אז זה כבר עניין אישי.
השאלה של איך מתווכים את האמת הזאת שכבר אז מציין לעולם, זאת אומרת, בכיתת אמונה אפשר לברר את הדברים האלה ובמצאות הקשרים האלה, אז זה יכול להיות בעיר ואין עולם, אבל איך לתווך את זה לעולם?
איך לתווך את זה לעולם?
כן, מה זה בשביל תפילין עכשיו בעולם?
אז אני, בוא נבין פה משהו. ככל שדבר הוא יותר מבורר בצורה צלולה ושכלית לאדם שעוסק בנושא, אחר כך איך לשווק את זה, כמו שאתה אומר בעצם, זה כבר שאלה חשובה אך משנית. כלומר, אז אני אפנה לאנשי שיווק, שאלו אותם איך תשווקו את הרעיון X, אבל קודם כל צריך שהרעיון יהיה ברור. כלומר, תורת היחסות של איינשטיין, הוא לא שאל את עצמו איך הוא ישווק אותה, הוא קודם כל הגה אותה. בסדר? אם הוא היה חושב בזמן שהוא הגה אותה כיצד הוא ישווק, אז הוא גם לא היה הוגה אותה.
לא, אבל יש גם משהו, איזו מוכנות, גם מצד כשיווק, גם מה הצורך שקיים בעולם.
אני לא נגד.
הרב לא אומר שיווק ולא מכירה, כי שיווק זה משהו שהצורך קיים. במכירה אתה מוכר לסתם.
יכול להיות, אני לא מומחה להבחנות האלה. אבל מה שאני אומר, שוב,
אם אין הכנה בעולם,
יש הכנה בעולם. כלומר, העולם, אדרבה, זה מה שאומר הרב קוק. אומר, העולם כבר תובע את זה. עכשיו, זה שאדם לא יודע מה הוא תובע, זה בגלל שהוא עוד לא פגש את התכנים. זאת אומרת, לפעמים אתה שומע דבר, אתה אומר לעצמך, וואו, זה בדיוק מה שרציתי לשמוע, רק לא ידעתי שזה קיים.
אבל זה היה כתוב לפני 30 שנה.
לא, היה כתוב. איפה כתוב? זה אפילו לא כתוב בישיבות. כלומר, כי אומר, ההתרשלות גרמה שלא עוסקים בזה. למשל, אתה רואה בזמנו של הרב קוק, לא היה מכון מאיר, לא היה מרכז הרב, לא היה הר המור, לא היה כל הדברים האלה. אז אדם שהייתה לו שאלה באמונה, מה הוא עשה? למי הוא פנה? הרב קוק. היו שני בחורים בישיבת טלז שעשו את זה, והיו מתקשרים לרב קוק במכתבים, והיו מקבלים תשובה אחרי שנה. זה הרב משה זיידל והרב בנימין מנשה לוי, שליש מרבע עשרה מגרות ראייה זה מהמכתבים האלה.
היום יכולים לתלות את זה יותר מלפני 50 שנה, בגלל שיש יותר תלמידים שזה ברור להם, היו יותר תלמידים שקראו את זה והבינו, ובעצם גרם לכך שזה יקרים גם לתוך החברה.
כן, יש הכנה שם. אני לא, עכשיו, מאוד חשוב מה שאתה אומר, כי הבעיה היא שהרבה פעמים אנשים מסתפקים במה שאני אומר. זאת אומרת, העיקר שלנו זה יהיה מבורר. וזה הרבה פעמים בא לחפות על פחד. על פחד מההתמודדות עם החוץ, על רצון להתכנסות, כל מיני דברים כאלה. ואתה יודע כמה שאני נלחם נגד הדברים האלה. בסדר, אז אני אומר, אבל יש פה שני שלבים. בסדר, עכשיו אנחנו עסוקים בלב הדבר. אתה עוסק עכשיו בפריפריה של הדבר.
כן, אני מכיר את השאלה, יש פעמים שאולי כדאי שאני לא אוציא את הרעיון כרגע, כי אין מוכנות
לעולם. לפעמים אין מוכנות לעולם, אבל מה שהרב טוען זה שיש כן מוכנות. זאת אומרת, וזה קשור למאמר הדור, שהרב אומר שהדור הוא גדול. אני זוכר שפעם אחת מישהו, הרב רמר נמילי, זוכרנו לברכה, אמר לרב צבי יהודה שאולי הרעיונות של הרב קוק הם גדולים מדי. אז הרב ציודה ענה לו, כשמשה רבנו אמר והן לא יאמינו לי, הוא קיבל פאץ', כי אל הדור הזה צריך לדבר בגדלות. עכשיו, גדלות זה לא במילים לא מובנות, כן? אתה בא, אתה אומר, חיים אנו עם הציורים הרוחניים בשאיפה של נשמת האומה. כל מקום שנצוצות אור עלו גנוזים שם, מינו מקושרים אליו בקשר של ממש חיים של כל הווייתנו. אתה משורר, אה? כן, זה ברור שצריך לתרגם, אבל הבעיה היא לא המילים, הבעיה היא באיזה גובה של רעיון אתה מדבר. והדור הוא מוכן לתכנים גבוהים, אלא מה? הוא צריך תרגום. כמו שאמר לי תלמיד חכם אחד גדול, הגיע הזמן לתרגם את אורות לעברית. נעשים ניסיונות פה ושם, אני לא יודע מה הם שווים, אני לא בא לבקר אף אחד, אבל צריך לתרגם את אורות לעברית. למשל, תראה, אני משל מלמד בראש יהודי בתל אביב, שמעת על זה. לחצו עליי מאוד ראשי ראש יהודי, תלמד את הרב קוק, ואני באופן עקבי מסרב. אמרו לי למה? אמרתי לו, כי אף אחד לא יבין. אז מה אתה מלמד? אני מלמד חומש. למה אני מלמד חומש? כדי ללמד את הרב קוק. בסדר? טוב, הלאה. ורק תנסה, כן.
זה בעיה עם הדוגמה שלי של המנהל בית חולים.
כן.
אברהם אבינו לא עמד בכל ויצא וחיפש אנשים, לא יודע מה, שכביכול הם היו ערבים עובדי עבודה זרה. אז אם אברהם אבינו היה שבוע וחושב על מידת החסד,
כנראה ש... אתה צודק לחלוטין. נאמר ככה.
גם המנהל בית חולים, כנראה שהוא לא מאוד קשה במשרד
אני מסכים איתך לחלוטין, תרשי לי לחזור על השאלה כי בשביל האינטרנט. לא, אתה יודע איך זה מטובל פה. חוזרים על השאלה שלכם. אתה אומר ככה, שקשה לך עם הדוגמה של הבית חולים, משתי סיבות. א', בגלל שאברהם אבינו, אם הוא היה כל הזמן יושב במעבדה שלו וחושב על מידת החסד, במקום לעשות חסד, אז לא היה חסד בעולם. ודבר נוסף, גם המנהל בית חולים עושה ניתוחים חשובים, הוא לא רק יושב בחדר שלו. זה שתי קושיותיך על הדוגמה. כן, התורה אם כן היא מנוף לחיים, והיא לא רק מייצרת מנופים. הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה. אברהם אבינו, כשהוא עסק במידת החסד, הוא לא היה מונע קודם כל מן הנטייה הטבעית הרגשית שיש לאדם לעשות חסד. כי אם הוא היה מונע רק על ידי זה, אז הוא היה עושה חסד, וזה לא היה עם אימפקט לאלף דור. הוא גם הגה קודם כל את התיאוריה של מידת החסד, כלומר הוא הבין את החשיבות העצמית של המידה הזאת, ולכן גם זה נתן דחיפה למידה הזאת להיות דבר של קבע בעולם. אז היה איזה זמן שבו אברהם אבינו ישב לבדו וחשב על זה. אז זאת אומרת, גם אברהם אבינו, כשהוא שיווק אמונה, הוא קודם כל בירר לעצמו את האמונה, ישב, הסתכל על השמש, על הירח, נכון? אחר כך, הוא הגיע למסקנות שהוא הגיע, ואז נתן לו את הכוח. אז זה חשוב היה לא להפריע לאברהם אבינו באותו זמן. כמו ש... עכשיו, בוא נחזור למנתח. המנתח, הוא צריך לנתח. הוא לא צריך להיות האחות עם המגש של הכלים. איזמל, חמצן, פושן. הוא לא יכול לעשות את זה. בסדר? אם הוא עושה את זה, אז הוא לא ינתח כמו שצריך. לגבי המנופים, 100%, מנוף זה כדי שישתמשו בו. וזה, אין לי שום מחלוקת איתך.
אז לצורך העניין, בוא נחזור על הלגות. אם מישהו יושב עם תפילין, יושב איתם כל היום, יושב איתם כל
היום
בבית
מדרש
ולא
יוצא
משם.
אה, בכלל, אני מקווה. אני מסכים איתך. ברור שזה לא מספיק להניח תפילין, אבל השאלה היא, השאלה לא הייתה האם צריך רק להניח תפילין או לא, אלא השאלה אם צריך להניח תפילין, ואם יש לזה קשר לערב בסומליה, והתשובה היא שכן. בסדר? טוב, בואו נתקדם. כל מקום, כן, אני קורא כאן בפסקה ו', כל מקום שניצוצות אור הללו גנוזים שם יהיינו מקושרים אליו בקשר של נשמה של חיים של כל הווייתנו, בין שיהיה מקום זה מקום ממש עם מידת ארץ, למשל מאחזים, הר הבית, קריית משה, תל אביב, בין שיהיו מעשים שהציורים האלה כמוסים ביסודם, שהציורים האלה כמוסים ביסודם. מה זה ציורים? אותם האידיאלים שאנחנו מדברים עליהם, הם כמוסים בתוכם. מה זה כמוס? דבר שלא רואים. כן? אתה בהתחלה רואה רק קופסה שחורה, אתה לא מבין מה הקשר. כן? בין שיהיו מחשבות ורעיונות, מאיזה מין שיהיו. יש לפעמים שאנחנו לומדים רעיונות, מחשבות, מכל מיני סוגים, בין מסתרי תורה, בין מנגלה, בין במידות, וכו'. וזה רעיונות שגונזים בתוכם גם כן את האידיאלים האלה. עכשיו, יגיד אדם, תשמע, כיוון שאני לא רואה למה זה משמש, בוא נוותר על זה. כן? כלומר, אנחנו נשאר עם תמציתה של היהדות, כגון למשל ההכרזה ברדיו שיש יציאת מצרים, בלי שנטריח אנשים לקנות באלפי שקלים תפילים. כן? אז מה שנקרא, מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, הרי הוא ממעט את לשד חיינו. זה כמו שמשל יש לך ספינה, ואתה אומר, תשמע, הסירות הצלה האלה זה ממש מפריע. זה תופס מקום על הסיפון, בוא נזרוק אותם. נלך עם אונייה בלי סירות הצלה. תשמע, גם המפרס הזה, תשמע, זה עושה צל. אנחנו רוצים להשתזף. בוא נוריד את המפרס. אז משל, מי שבא לקוץ, זה בגלל בערות, שאדם לא מבין מה התפקיד של כל דבר. אז בגלל שאתה לא מבין, אז אתה מיד בא לבטל. הרי הוא ממעט את לשעת חיינו. ולנגדו... אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. עליהום, על הרפורמים, על כולי וכולי. בסדר? זה מה שהוא אומר. בכללותה של התורה הכתובה והמסורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ובהסתרגות כל ענפיה, כן, הרבה מאוד יודעים, כשגורדים משל, אני יודע, תמונה. התמונה יפה. אתה לא יודע למה היא יפה. בגלל, ואז אתה חושב שהתמונה, אתה אומר, מה זה מתאר? זה עץ, בן אדם, לא משנה. ואתה לא שמת לב שמה שעושה את היופי של התמונה זה איזה פס שחור קטן בצד שמאל שיוצר את כל הקונטרסט. ובלי זה אתה לא מבין למה התמונה מכוערת. אבל יש דבר כזה, לכן צריך כללותה של תורה. בכללותה של תורה, של התורה הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה. יש ביטוי כזה בספר תהילים, תורת השם תמימה משבט נפש, עדות השם נאמן המחכים לפתי, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, פיקודי זה יחיד או רבים? רבים. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, מצוות השם טהורה עומדת לעד. למה מצוות השם? מצוות השם טהורה. לא, מצוות השם ברא, מאירת עיניים. כן, מצוות השם ברא, מאירת עיניים. למה אתה אומר מצוות השם ברות, מאירות עיניים? למה עברת ללשון יחיד? פיקודי, מה? כן, אומר המהר"ל, כי כל התורה כולה זה מצווה אחת. זאת אומרת, כמו שנגיד, במצווה אחת יש פרטים. אז בסדר, כל המצוות הן פרטים של מצווה אחת גדולה. אז כשם שבתוך המצווה עצמה, אם אתה מחסיר אחד הפרטים, המצווה כבר מתקלקלת, ואפילו יכולה להיות פסולה או אסורה, אז גם כן אפשר לומר שאי אפשר להבין מה התורה אומרת בלי כללות כל מצוותיה. ולכן אמר הכתוב, משפטי השם אמת, מתי הם צדקו? לא כשהם יחדיו. אבל אם אתה לוקח משפט אחד של התורה, יכול להיות שהוא נראה לך לא צודק. הרבה פעמים יש הלכות שסורטות את הנפש. למה? כי אתה לא מבין מהו ההקשר הכללי של כללות המצוות, יש שיווי משקל. זה כמו שאם אתה תאכל רק לחם או רק נקניקיות, אתה תהיה חולה. אם אתה אוכל לחם עם נקניקייה, זה כבר מתחיל להיות יותר דיין.
אז מה העניין להחזיק במצווה אחת לפחות?
כי כל מצווה מביאה אותך לכללות המצוות. איך אומרים המקובלים לפני שהם עושים מצווה? הנני עומד לקיים מצווה פלונית עם כל המצוות הכלולות בה. מה זה כל המצוות? תרי"ג. כלומר, כל המצוות כולן, איכשהו, בצורה כלשהי, אם אתה באמת מעמיק במצווה עד הסוף, אתה תגיע לכללות המצוות כולן כדי שהמצווה תתקיים כראוי. המצווה הפרטית לא תתקיים כראוי בלי כללות המצוות. כן, בבקשה. יפה מאוד. זה בדיוק מה שאומר הלל. יידך פירושה הוא זיל גמור. זאת אומרת, אמרתי את כל התורה כולה, זה מן דסני הלך לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אז רב, מה זה והכל השאר הוא פירוש, לך תלמד. אז זה לא כל התורה כולה, אלא הכוונה שכדי לקיים ואהבת לרעך כמוך אני השם באמת, אתה, אם אתה תעמיק באמת, תצטרך כל התורה כולה. כן.
אני עסיק מהדבריו שהמהר"ל, גם כמו הרב"ש, שבעצם כל התורה,
אני מצווה לבנתך כמוך אני חם. לא, זה מה שהלל אמר, אבל אפשר להסתכל על כל התורה כולה, מכל מיני בחינות. אתה שואל מה אומר המהר"ל. ואני אומר לך שאנחנו לא למדנו עכשיו את המהר"ל, ואין שום סיבה שאני אתייחס לזה. מה? על נושא אהבה?
על נושא של איזה מצווה המהר"ל מבקש להם כי
המצווה של... הייתי מציע לך שתקרא את ההקדמה לספר דרך חיים של המהר"ל. בסדר? טוב. על מילי דאבות. כן, משהו. כן, מה אתה אומר? טוב. בסדר, אז בואו נמשיך, אפשר להמשיך? תודה. בכללותה של התורה הכתובה והמסורה, ובהסתרגות כל ענפיה, ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה, מצד מגמת חייה היותר עליונים, בצורה מהירה, בכלל הבנתה והרחבתה, בהגיונותיה, בסגנוני הרצאותיה, בתוצאות השקפותיה, על ההוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב ועל הרע, על החיים ועל המוות. כל מה שההבנה וההכרה התורית מתגלה יותר באומה, כלומר, לומדים יותר תורה, אבל זה כשהרב אומר ללמוד תורה, הוא מתכוון לתורה באמת. כן? לא להתמקד בחלקיקי תורה. אלא, כלומר, בעצם מה שאומר הרב, אתה לא יכול להבין מה התורה אומרת, כל זמן שלא למדת את כל התורה כולה, בעומק וברוחב.
אבל ככה זה כל דבר בחיים. אתה לא יכול להבין פיזיקה מצוין אם לא תבין גם קצת בכימיה.
אמת, אמת, אני מסכים, מסכים. אגב, פעם היה בישיבת פורת יוסף, הגיע לפני הבחורים תלמיד חכם גדול, הרב עובדיה הדיה, ראש ישיבת המקובלים בית אל, בעל שאלות ותשובות ישכיל עבדי, והוא נתן שיחה בדברי מוסר לפני תלמידי הישיבה. ואז הוא שאל אותם, אתם יודעים מה ההבדל בין אדם גדול בתורה לבין אדם מופלג בתורה? לא יודעים מה זה. אמר, זה כהבדל שבין השקר לאמת. היה שם בחור צעיר, קראו לו בן ציון אבא שאול, והוא שמע את זה, וזה נתן לו זריקת מרץ כזאת, שאחרי שהוא שמע את זה הוא הלך והסתער על כל הספרים של הספרייה, ונהיה הרב בן ציון אבא שאול מגדולי האומה. כי הוא הבין שאם הוא ידע את התורה בגדלות בלבד, אז הוא בשקר. בסדר? ולכן, אז זה אומר שכל אחד, זה קצת מייאש האמירה הזאת, נכון? מצד שני לא. זה אומר שכשאתה בא ללמוד תורה, כשאתה נגיד רוצה לקבל סמכות של מישהו, אתה צריך לקבל, ומישהו בא ואומר משהו שיש לו אמירה לגבי האומה כולה, כן? לא רק לגבי האם הבשר הזה שעל האש הוא כשר או לא כשר, כן? האם צריך לתגן עכשיו או לא, או צריך לצלוט או לא צריך לצלוט. אלא מדובר בשאלות קרדינליות לגורל האומה כולה, אתה לא יכול לקבל את זה מרב בינוני. ואפילו לא מרב גדול, זה צריך להיות אדם שבאמת כל התורה אצלו. למשל, בסוגיות של הציונות וכדומה, אחת הסיבות שאנחנו סומכים על הרב קוק, זה הסביר הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, הסביר שמאחר והרב קוק היה האדם היחיד בדורו שידע לענות על כל שאלה בתורה, בין בעומק ובין ברוחב, בין בנגלה ובין בנסתר, ובמיוחד שהוא העמיק בסוגיות האלה יותר מכולם, לכן בזה הלך הכמותו. עכשיו, מי יכול היה להגיד משפט כזה? רק אדם שיכול היה למדוד את זה. רב אברום שפירא היה בסדר גודל שהוא יכול היה למדוד את זה, כי הוא הכיר את כל גדולי ישראל, והוא בעצמו אחד מהגדולים. בסדר? בבקשה.
כשאנחנו מדברים על מפלג בתורה ועל כך שכאשר עושים משהו שהוא לטובת כלל האומה וכדומה, לפנות למפלגים בתורה.
כן.
בצד שני, הרב מעמיד את זה שלפעמים מה שאנחנו חושבים שמפלגים בתורה, אני לא יודע, שעשו כל מיני שגיאות בהנהגה כזאת או
אחרת. לא, אני לא אומר שלא עושים טעויות. אף אחד לא ניצל מטעויות. אני רק אומר, כשאתה בא לדבר, ואתה אומר, התורה אומרת כך, השאלה מתוך איזה משקפיים אתה אומר. אתה למדת בבא קמא? זה לא מספיק. ברור? עכשיו, מה זה כל...
זאת אומרת, יש לו מופלג, אבל לא הבנתי. זאת אומרת, אם המופלג גם יכול לטעות...
לא, אני אסביר. המופלג זה קטגוריה אחרת של שייכות לכל התורה. למשל, אם אתה לומד חומש, נגיד, אתה אומר, אני למדתי פרשת משפטים. ואחרי זה מה למדת? הלכתי למסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא, מבאר את הדברים של מסכת משפטים. נו, ואחרי שלמדת בבא קמא, מה עשית? למדתי בחושן משפט. חושן משפט זה בשולחן ערוך, איפה שעוסקים. נו, ומה אתה אומר על מסירת שטחי ארץ ישראל? אולי אסור, אולי מותר, נבדוק את זה. אתה לא בסדר גודל בכלל. מדוע? כי אתה עסקת בעומק אולי, אבל בסדק אחד, בשכבה אחת קטנה, כן? של הספקטרום. מה שאין כן, אם אתה למדת את כל החומש, נגיד לא למדת בבא קמא, למדת מבראשית עד לעיני כל ישראל. למדת עם רש"י, פירוש רש"י, מבראשית עד לעיני כל ישראל, והבנת כל פסוק. אתה יודע מה יש לך? כל התורה כולה ברמה מסוימת. ברור? ואז אתה יכול כבר להתקרב יותר אל הבנת כוונת התורה מאשר האדם שהעמיק מאוד אבל בנקודה אחת. ברור? והחיסרון המצוי לצערנו אצל לומדי תורה זה שלא לומדים כל התורה כולה.
מתמחים.
עכשיו, כיוון שאתה לא לומד, אתה יכול להתמחות, אבל אחרי שלמדת כל התורה כולה. זאת אומרת, ולא משנה באיזה רמה זה, אם זה כל החומש עם רש"י, זה לא רע. יכול להיות חומש עם קצת יותר. כן?
אבל כל אלה ודאי מומחים בתורה עם הרש"י.
לא, זה בדיוק מה שאני אומר לך, שלא. אלה שיש לנו הזכות לחלוק עליהם, למרות גדלותם, אינם בקיאים בכל זה. זה מה שאני אומר. בסדר? בבקשה.
להבדיל, היום גם ברפואה, פעם רופא משפחה היה יודע הכל. אורתופדיה, הכל. היום יש רופא לכף יד, לאצבע, לראש, לעין, לכל דבר.
אתה צודק. אבל רגע, הרופא המומחה, הוא חייב קודם כל ללמוד רפואה כללית. אפילו רופא שיניים. רופא שיניים צריך ללמוד רפואה כללית. כי אם לא, אז הוא יעשה טעויות.
כן, אבל שטחי.
זה לא שטחי, כי הוא קשור אל הכל והוא יודע להבחן איפה שהוא לא יודע. ואז הוא יודע גם לשלוח אותך אל המומחה המתאים. אבל אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא פושע גם בתחום שלו. בסדר? טוב. אז בואו נחזור עוד פעם. כל מה שההבנה וההכרה התורית, כן? שזה מה שדיברתי, אז מה זה ההכרה וההבנה התורית? מתגלה יותר באומה, מתבססת יותר ויותר נשמתה בקרבה, וכוח חייה מתעלה ומתעדר. והמעשים, מה זה המעשים?
מה
משנה אדיר? כן. חזק. כן. והמעשים הם הבסיסים החומריים. כן? הנחת התפילין. אכילת מצה, עלייה למאחז וכו', כן? שירות בצבא, אני לא בא לי לדחות אחד מהשני. והמעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בה מתוצרותיה. כלומר, לכן כל... אז תשאל אותם, מה זה מצוות? מצוות זה תורה מקופלת, כן? משומרת. לפעמים גם המצוות עצמן משומרות. כן? תרי"ג מצוות שמרתי, יש בעצם שמרתי לקיימתי. בגלות אי אפשר לקיים, אפשר לשמר. כן.
מה ההבדל פה בין הבנה להכרה?
מה ההבדל בין הבנה להכרה?
כאילו,
זה הבנה, זה הבנה, והכרה זה הכרה. זאת אומרת, ההבנה זה תהליך שכלי, הכרה זה מה שמתמלא בקרבי אחרי ההבנה. כלומר, זה לקח לי זמן להבין מה אתה אומר, אחרי שהבנתי גם זה ממלא את ההכרה שלי. עכשיו זה כבר, אני כבר לא צריך לעשות את המאמץ לפתוח את זה כל פעם. כן. אז והמעשים הם הבסיסים החומריים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בה מתוצאותיה, וכפי אותה המידה שתתגדל ההבנה התיאורית בגדולת ערכה, תיאורית הכוונה תיאורטית או תיאורית אם תרצו, כן יוסיף להתנוצץ בקרב האומה כולה האור החבוי אשר במעשים כולם, ותתגלה מידת התפארת שביהדות המעשית בכוחה לאלוהים. לפני כן יש רק מעשים בלי תפארת. תפארת זה ההבנה. יש אשר ייקשלו החיים במהלכם ולא יעצרו כוח ללכת עם הציורים הרוחניים, ויעף אז הרוח השואף להגשימם במעשה. כלומר, יש לפעמים שכל הרעיונות הגדולים האלה חסרים מן הראש, ואז מה שקורה זה שהאדם עוסק אך ורק במעשים, ואז הוא מרגיש באיזשהו שלב תקוע. לא רק הוא, אלא כל החברה כולה, כל עם ישראל כולו תקוע. ואז הוא שואל את עצמו, איך נגרום לכל עם ישראל להניח תפילין? ואז עושים דוכנים, אבל זה לא עוזר. כן.
אני אולי קצת יותר מהנושא. כשדברים על מעמד יציאת מצרים, דברים על כך שבעצם יהיו שתי אופציות. האופציה הראשונה הייתה כמו שהקדוש ברוך הוא תכנה להביא את המשל לארץ ישראל. והשנייה במתכונת שבה אנחנו נמצאים היום. אם באמת האופציה הראשונה הייתה מתקיימת, היו כל הדברים האלה נחסכים מאיתנו? זאת אומרת, היינו מגיעים היום לאותה רמה שאין זה
רעב
בסומליה
כבר
לפני אלף שנה?
כן, אני רוצה לחזור על השאלה, היא שאלה יפה. אתה אומר ככה, היו הרי שתי אופציות ביציאת מצרים. אחת, לעבור דרך הר סיני, המדבר וכו', זה מה שקרה. והאפשרות האחרת הייתה להיכנס ישר לארץ ישראל ולהיות בהערה נשמתית גבוהה וכו' וכו', ואז האם היו נחסך מאיתנו הפער הזה בין המעשה לבין המחשבה, ואז האם זה היה פותר את בעיית ערב וסומליה כבר לפני כמה אלפי שנים? התשובה היא שאכן כן. כי אז היינו מדרגת האבות, היינו בעולם מושלם. אבל זה כאילו לומר, מה היה קורה אם הבלתי אפשרי היה אפשרי?
אבל גם בדרגת האבות היה רעב בעולם.
כן, היו יחידים. אבל תדע, כשאומרים, למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, כי ימי השמיים על הארץ. מה זה כי ימי השמיים על הארץ? בזמן שהשמיים היו על הארץ. מתי זה היה? בימי אבותיכם. הייתה תקופה שהשמיים היו על הארץ. כן, בבקשה. לא, זה לא בלתי אפשרי באופן מוחלט, זה בלתי אפשרי במציאות. יש תמיד הפרש בין האידאל למציאות. בין הדברים, בפילוסופיה קוראים לזה, בין הדברים כפי שהם באמת וכפי שהם בריאליה.
אבל זה היה כעיקרון אפשרות שהם יצאו ממצרים ויכנסו ישר.
כן, ודאי שהייתה אפשרות שיצאו ישירות ממצרים, רק שהמצב העובדתי, לפי המצב של האומה, זה היה בלתי אפשרי. לכן הוא כתוב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא כאמר אלוהים בן יחם עם. זאת אומרת שבאופן תיאורטי הדבר הזה היה אפשרי. כן, בבקשה.
כן, מחזק את דבר הרב, קשים פה אנשים להבין איך הנהג שלים, כבר מתלבי ספציפי, לעזור לרב סומליה. אז דוגמה מאוד מוכרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני.
כן, אתה אומר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, למרות שחנינא בני אף אחד לא רואה איך הוא מזין את העולם כולו. כן, נכון. טוב, אתה יודע מה שמסביר הבעל שם טוב, מה זה כל העולם ניזון בשביל חנינא בני? בשביל של חנינא בני הוא השביל שדרכו העולם כולו ניזון. כן, טוב. יש אשר ייקשלו החיים במהלכה ולא יעצרו כוח ללכת עם הציורים הרוחניים, ויעף אז הרוח השואף להגשימם במעשה, אז תיוולד מבוכה והדעות מתפלגות. אמיצי הרוח יאמרו, החיים הם עלולים למחלה, אבל גם עלולים לשוב אל הבריאות השלמה. כלומר, נכון, יש הרבה צרות, אבל מחלה זה לא מוות, מחלה זה מחלה. אז אם אפשר להיות חולה, אפשר גם להיות בריא. וכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון. איך אמר יצחק ברדיצ'ב, נדמה לי, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. מה? רבי שמעון מסלנט אמר את זה? כן, על הסנדלר. כן, הסנדלר. כן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. היה מקרה אחד מזעזע, כשיעקב פרנק שם רשעים ירכב התנצר, אז הבעל שם טוב שמע את זה בכה. אמרו לו, רבנו, ברוך השם, האיש הזה עזב אותנו. נכרת האיבר מן האומה, האיבר החולה הזה, יחס. סוף סוף, התברר מי הוא, התנצר, זהו, שיעזב אותנו. הבעל שם טוב אמר, כל זמן שהאיבר מחובר, יש תקווה. בסדר? הייתה תקווה לתקן אפילו את יעקב פרנק. אבל הלך, הלך. אז מה שאומר, וכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון. במילים אחרות, לכל יהודי ויהודי, לכל ציבור וציבור, כל מפלגה, יש חוט של חיים שקושר אותו אל הקודש. וצריך לדעת להבחן מהו החוט. ולפרנס את החוט, ודרך החוט יש קישור. כן? כמו שלמשל, כפי שאני רגיל אומר, יש אדם שמחובר ליהדות דרך ביתר ירושלים. יאללה ביתר, יאללה. הוא, זה מלא אותו חיים, וככה הוא יודע שיש אלוהים. כן? זה העונג שבת שלו, הוא שומע את הדרשה של הרב בבוקר, שומע דברים חוצבי להבות, זה מלא אותו קדושה ועירה, וזה נותן לו את הכוח אחר כך לתמוך להיות מהאוהדים של ביתר. יום אחד, כן, גול אל השם ויפלטהו. עכשיו, ויש לפעמים, יום אחד הוא הולך לרב, שומע ככה מגרעינים, והרב נותן דרשה חוצבת להבות על זה שכדורגל זה דבר נורא, זה זוועה, זה לא שווה כלום. ובימות המשך לא יהיה כדורגל. הוא שומע את זה והוא מאמין לרב. לא שהוא מתנגד לרב, הוא מאמין לרב. ואז הוא עוזב את היהדות, עוזב את מדינת ישראל, מתחתן עם גויה, וזהו. למה? כי הרב אמר לו שכדורגל זה לא שווה כלום. כי הרב פגע בחוט שקשר אותו לעם ישראל. ברור? זה מה שכאן הרב אומר. וכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון. האידיאלים העיקרים, הגנוזים בחביוני המעשים, כן, מה אתה רוצה?
השאיפה לעשות את כולם מניחי תפילים, גם כן...
לכן אני אומר, צריך לדעת איך עובדים, כלומר, כלל ישראל צריך לדעת לעזור. כן? טוב. כן.
אנחנו יכולים לפרנס, אבל כולנו את זכות החיים שיש לנו, אנחנו יכולים לפרנס. איך אנחנו, איזה תפילות ו...
אז אתה שואל מה לעשות עם היהודי הזה? קודם כל, לראות את צד האמת והקודש שיש בתמיכה שלו בביתר ירושלים. מה הוא מחפש שם? ברגע שאתה מזהה מהו צד הנכון שיש שם, אתה יכול לבודד אותו. ואז שאתה מבודד אותו, כל הקליפות ירדים.
לדוגמה?
לדוגמה, פשוט מאוד. א', זה נותן לו גאווה לאומית. מרגיש שייך לכלל ישראל. איך אני מבודד? אני אדבר איתו על הדברים החיוביים שיש באהדה שלו לאותה קבוצה. כשאני אבליט רק את הדברים החיוביים, האמיתיים שם, אבל אני אוציא את כולם משם, אם אלה גם לא יצטרך כל הקליפות, הוא כבר לא יגיע גם למגרש. ברור? זה נקרא ליקוט ניצוצות. בסדר? טוב, עד כאן להיום.